טוב, שלום לכולם. היום נתחיל סדרה חדשה נקראת נכתרו לדורות. אנחנו רגילים לחשוב שכל שחזל אומרים שנבואות שנכתבו בתורה נצרכו לדורות, רק שרק נבואה שנצרכה נכתבה לדורות. זה אומר, אנחנו חושבים שנבואה תמיד זה מה שכתוב שיהיה בעתיד.
אני בטוח ששמעו את ההתחלה.
שמה שכתוב זה רק מה שיהיה בעתיד. מה שעם ישראל ייכנס יום אחד לארץ, או כל מיני נבואות כאלה ואחרות. אבל אנחנו יודעים שנבואה זה לא עכשיו רק מה יקרה בעתיד, שפיזית כתוב מה יקרה בעתיד. נבואה זה כל התנ"ך. כל התנ"ך הוא נבואה. כל התנ"ך אומרנו מה יקרה בעתיד. אבל יש נבואות שכתוב בגלוי, ויש נבואות שכתוב בצורה קצת סמויה.
בינו שנות דור הדור, זה גם כאילו...
באיזה הקשר?
שכאילו, מה שהאבות עשו זה גם היום אצלנו כאילו קורה.
מה עשה אבות סימן לבנים, כן, אבל צריך קצת להעמיק בזה כאילו. אז מה, מה שעשה פנחס צריך לעשות? צריך עכשיו לכל אחד, לא יודע, ללכת למצד הגבה ולדקור אנשים? לא סגור על זה. וצריך לדעת איך לעשות את זה נכון, לכן צריך ללמוד את הנבואה. אבל הכיוון הוא שאנחנו צריכים ללמוד את הנבואה בעצם בצורה של מה הנקודה העקרונית שהנביא רוצה להעביר לנו, ומתוכה ללמוד למציאות שלנו היום. וזה מה שאני אנסה לעשות. עכשיו אני רק אומר שאנחנו לא נעשה העתק הדבק על מקרים. יש נטייה כזאת, מה שקרה אז, איזה קורה היום, יכול להיות שגם נראה את זה כמקרה ספציפי שקורה היום. אבל הנבואות מדברות על מגמות היסטוריות, אוקיי? נבואה היא מגמה היסטורית. יש עכשיו מגמה. יש כיוון כללי למציאות. הנביא, שהוא יודע שהוא מדבר על הנבואה הזאת, הוא מדבר על קו כללי שיש במציאות. וזה גם עכשיו יתגלם בכל מיני אירועים. יכול להיות שזה השואה, יכול להיות שזה חורבן בית ראשון, ונראה את זה בכל מיני. יכול להיות שגם השביעי באוקטובר בתוך הדבר הזה. אבל זה קו כללי שבתוכו יש כל מיני פרטים. ואנחנו צריכים לזהות את הקו הכללי ולראות בתוכו איך הפרטים נחרזים, ואז בסוף גם להבין, ומתוך זה מה יקרה בעתיד. לאיפה תלך המציאות בעתיד? זה הלימוד של הנכתבו לדורות. אז אנחנו ננסה. אנחנו היום נתחיל בעזרת השם ספר יהושע. ונראה לפני להתקדם. נסיים את כל התנ"ך, אנחנו תדעו. אז בספר יהושע, אנחנו מתחילים אותו מתוך הבנה שמשה לא יכול להיכנס לארץ. משה לא יכול להיכנס לארץ. עכשיו צריך להבין מה פירוש משה לא יכול להיכנס לארץ. משה זה נשמה. זה גם אדם. אבל לסוג נשמה. יש מאמר, אתה נכון, כן, מאמר של הרב קוק, שנקרא חכם עדיף מנביא, והוא מופיע באורות, אורות זרונים, והרב כותב שמה שנשמת משה תשוב לעולם בעתיד. מה פירוש נשמת משה תשוב לעולם? מה זה נשמת משה? משה היה נביא הלכה. מה זה נביא הלכה? נביא הלכה זה אומר שיש עכשיו מלא פרטי הלכה. וכיוון שיש מלא פרטי הלכה, אז היום אתה רואה אנשים שהם סולדים מההלכה, סולדים מהפרטים. למה הם סולדים מהפרטים? בגלל שהם מרגישים צורך להשיב את נשמת משה לעולם. בסדר? אתה רואה אנשים כופרים? אתה רואה חילוני? מה זה כל הפרטים האלה בהלכה? בורר? שמה בורר? וזה, מה אומר בעומק? אומר, אני רוצה את נשמת משה. מה זה אומר נשמת משה? נשמת משה זה אומר שהפרטים והכללים מתחברים. הכללים זה האידיאלים, זה הנבואה, זה המשמעות. המשמעות של אותה הלכה. וההלכות זה מה שנגזר מאותה משמעות גדולה. בואו סתם, ניתן דוגמה כללית, בסדר? משה, אז אנחנו רק ניתן דוגמה כללית. אבל הכיוון הוא שיש עכשיו נגיד את הטעם הכללי של מצוות שופר. טעם של מצוות שופר הוא בא להגיד לי שזה ביטוי לחירות העולם, בתיקון העולם ומלכות שדי לעתיד לבוא, תקע בשופר גדול לחירותנו, והשופר מבטא משהו מסוים ואת המעבר מאינסטינקטיביות להכרתיות של האנושות. בסדר. ועכשיו, בתוך זה גם נגזר איזה נקודה מסוימת, שכדי שהאנושות תגיע למצב של מעבר מאינסטינקטיביות להכרתיות, מי שצריך לעשות את זה, זה עם ישראל בארצו, ולהשפיע את זה לכל אומות העולם. אוקיי? עכשיו, כאשר עם ישראל לא עושה את זה בצורה נכונה, זה נקרא חטא העגל. בסדר? כאשר עם ישראל לא משפיע עליו בצורה נכונה, זה נקרא חטא העגל. אז אם שופר מבטא את התיקון של עם ישראל את העולם כולו, ואהבת העולם לחירות מוחלטת, שהטבע של העולם זה הטוב, ועם ישראל לא עושה את זה, אז אם נגיד עכשיו ניקח שופר של פרה, הוא יהיה פסול. למה? כי שופר של פרה מבטא את הנקודה של חטא העגל, אוקיי? הפרה זה האמא של העגל, כאילו זה השורש של החטא. ומכיוון שהפרה מבטאת, הקרן של הפרה מבטאת את חטא העגל, אז אי אפשר לתקוע בראש השנה בשופר של פרה. בסדר? זה ההלכה, זה האידיאל, דוגמה, וזה יורד, משתלשל עכשיו עד הלכה ספציפית, ששופר של פרה אסור. עכשיו יש מלא פרטים, שופר שסדוק, שפיו מצופה זהב, כל מיני פרטי הלכות. וכולם נובעים מאיפה? מהכלל, מהאידיאל. אצל משה, הכל היה ברור. דרך אגב, איך אנחנו לומדים היום את הדרך של החיבור הזה, של בין האידיאל הגדול לבין הפרטים ההלכתיים? איך עושים את זה? תודה רבה, גמר. הגמרא היא לוקחת את התורה שבכתב ומורידה אותה עד לרמת התורה שבעל פה. ואתה צריך להבין עכשיו מה הטעם של שופר מתוך, הוא לדעת מה הטעם של שופר, אבל מתוך זה עכשיו גם לגשת לשופר ולהבין עכשיו למה עכשיו שופר של פרה פסול מתוך הדבר הזה. והגמרא תעשה לך את המהלך, ואתה מתוך המהלך אמור להבין את זה מתוך השקל ותאיה. פתאום הגמרא תביא לך איזה פסוק. לא נזכיר את הדבר, יצא לי דווקא הסוגיה הטובה, כי גמרא שמזכירה משהו שקשור למשה ויהושע. בסדר? אז תזכיר לי, אם אני אשכח, תזכיר לי להביא משהו כזה היום. באמת זה בפרשה? לא, זה בביזות הברכה, זה לא ביחי. ביחי, אבל בחור שורה אדר לו. בסדר? בחור שורה אדר לו, אז רש"י שם מדבר על יהושע ומשה, והגמרא שמביאה איזה ראיה לחכמים, הגמרא בראש השנה כ"ו, תזכירו לי אם אני כאן זמן בסוף, אני אזכיר את הנושא הזה. בסדר? נראה איך הגמרא מביאה, מחברת את הכלל אל הפרטים. בכיוון הזה. אז זה מה שנקרא בתורת הרב קוק, חיבור הלכה והגדה, תורת ארץ ישראל. בסדר, זה משהו שהוא דורש, הוא לא פשוט בכלל, לכן הוא דורש המון פיתוח, ולאט לאט עובדים על זה היום. ובעזרת השם, כשנעבוד על זה לאט לאט, נגיע בסופו של דבר, כפי שכותב הרב קוק בנבוכי הדור, נפסוק לעתיד לבוא על פי טעמי מצוות, ותשוב נשמת משה לעולם. נכון, ומשה הוא, אי אפשר לפסוק הלכה לפי נבואה, כי משה היה הנביא האחרון. אז איך כותב הרב שנפסוק לפי טעמי מצוות, שזה בעצם ההבנה הנבואית של הדברים? כי תשוב נשמת משה לעולם. ואז משה ישוב למציאות. כלומר, נשמת משה תשוב לעולם. בסדר? ואז אפשר לפסוק כנראה לפי נבואה, אבל כנראה שיש לנו עוד כמה, לא יודע, מעשרות עד אלפי שנים להגיע לזה. אבל אנחנו צריכים להתחיל בזה, להתחיל את העבודה הזאת. וזה מה שהרב רצה לעשות. אבל זה נשמת משה. עכשיו תבין למה משה נכנס לארץ. למה משה נכנס לארץ ויהושע כן נכנס? כי משה היה מגמגם. מה זה משה המגמגם? משה המגמגם, כלומר, הכלל אצלו לא ידע להתפרט. יש לך עכשיו משפט שלם. תפרט אותו. משה מצליח לפרט אותו. זה מה שיש מגמגם. כלומר, שאצל משה זה היה כלול בצורה שהיא אינסטינקטיבית. זה לא היה בצורה שהיא, אפשר לומר, בחירית. משה הוא נשמה. והנשמה הזאת נעלמה על מנת שהיא תשוב מתוך בחירה. אז למה הייתה צריכה להיות בהתחלה? כדי לתת לנו שאיפה. ואז היא נעלמה, ואנחנו מרגישים את החוסר שלה, אז עכשיו אנחנו רוצים להשיב אותה לעולם. אבל זה בעצם בעומק הקעתו של משה בסלע. מה זה הקעה של משה בסלע? הסלע זה לב האבן של עם ישראל. נכון, יש לנו פסוק ביחזקאל. למדי. כן, זה הפטרה של הבר מצווה שלי, וזה הפטרה של פרה אדומה. נכון? אז, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לבשר. אולי מזה גם אפשר להעמיק בתם של פרה אדומה. ואין לנו זמן לזה. מי שרוצה להסתכל בשיעור שנה שעברה על פרה אדומה, זה אותו כיוון של איך הפרה אדומה, עניין של הסרת לב האבן. את כל הביטויים שם של מים חיים, אל כלים, לקח אזוב, כן? הכל מוסבר שם. אז הקאה של משה בסלע, מה היא בעצם אומרת? אני לא מפרט את ההלכות. ההלכה לא מחוברת אצלי לאמונה. ההלכה לא מחוברת אצלי לפנימיות התורה. אני לא מסביר את את עכשיו איך בורר בשבת מתקן משהו בעולם. או איך תפילין, תקרא לזה, כמו שאומרים החילונים, הופך אותי בן אדם יותר טוב. זה לא היה אז. זה הקאתו של משה בסלע. זה הקאה של משה בסלע. ובגלל שמשה מכה בסלע, זה לא הקאה בסלע ואז עונש, יש משהו הרבה יותר עמוק. בגלל הקאה של משה בסלע, הוא לא יכול להכניס את עם ישראל לארץ. כי בארץ ישראל צריכה לשום נשמתו של משה. מה זאת אומרת? תראו מה קורה היום. אני מדבר מתוך המציאות. אמרנו, זה נכתבו לדורות. תראו מה קורה במציאות. צריך להיכנס לארץ. מה יקרה למי שמתחיל להקות כמו משה בסלע? במקום לדבר ולהסביר את התורה, מתחיל להקות. לאו דווקא להקות פיזית, אולי להקות רוחנית, ולהגיד, אם תעשה ככה, תקבל ככה, תעשה ככה. מה קורה לאנשים? הם כופרים, עוזבים את התורה בעקבות הדבר הזה. בסדר? אז אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו משיבים את נשמתו של משה, כלומר שהפעם משה היסטורית כן ייכנס לארץ ולא יישאר מחוץ לארץ. זה המטרה. אבל משה אז לא יכול להכניס את עם ישראל לארץ, ולכן יהושע הכניס את עם ישראל לארץ.
כי יהושע היה מה?
כי יהושע, כתוב על יהושע, ונתת מעודך עליו. מה זה מנתה מעודך עליו? יש, נכון, חזל אומרים, הנצח זה ירושלים. ההוד זה בית המקדש. נצח זה משה רבנו. הוא מידת הנצח. יהושע הוא מידת ההוד. מה הפירוש? הנצח זה אפשר לומר הקומה הבלתי בחירית. הסגולית. סגולה מלשון מסוגלות, פוטנציאליות. נצח זה מלשון המילה ניצוח. כאילו הקדוש ברוך הוא מנצח על המציאות, לא שואל אף אחד. הוד זה משהו אחר. כשאני מודה למישהו, אז אני שם עליו. אני לא מנצח אותו, אני נותן לו מקום. אני נותן לו בחירה. ההוד זה לא הסגולה, זה לא הפוטנציאל המסוגלות הפנימית, זה הבחירה שיש לאדם. זה ההוד. ויהושע נאמר על משה ששמה יהושע ונתתה מעודך עליו. מעודך מלשון הוד. יהושע הוא כבר הקומה הבחירית של עם ישראל. זה כבר המצב שבו נכנסים לארץ ומתחילים לבחור בתורה. שים לב, יהושע הוא בדרגה פחותה ממשה. אוקיי? ולעומת זאת משה במדרגה יותר מיהושע. אבל אם נכנס לארץ, יהושע. למה? כי למרות שזה בדרגה יותר נמוכה, ככה יכולה להתאפשר הבחירה. בסדר? ברור? לכאורה, אתה מוריד ברמה, אין ניסים יותר שנכנסים לארץ, כבר נראה את זה, נראה את זה מולי פרק ב' ג', אין ניסים יותר, אין עמוד הענן בארץ ישראל, יש רק את התורה.
אבל הירדן אבל נפקעת, לא?
הנס האחרון, וזו. מאז נגמר הניסים. כניסה לארץ זהו. תגיד לי, יש עוד נס אחד, שמש בגבעון דום, נגיע לפרק ההוא, נדבר ספציפית על הנס הזה. אבל כל השאר אתה רואה, מתחילה להיגמר תקופת ילדות האומה. כאילו זה עדיין תקופת ילדות האומה, אבל זה, אפשר לומר, זה תקופת הילדות שבבגרות. אוקיי? אתה נכון, הבגרות שבתוך הילדות. ונגמר הניסים, מתחיל המימד הבחירי. עכשיו תחשבו איזה מעבר מדהים זה. זה כבר מעבר מאוד מפחיד. עוברים ממימד הנס, ממימד ילדות, למימד בגרות. איזה קשה זה. קודם היה קודש וחול ביחד, לחם חומרי, מן השמיים, רוחני. אין ניסים יותר, זהו. אין מן. זהו. והמן היה עד בועם אל ארץ נושבת. עד שנכנסו לארץ. וזהו, אין יותר מן. פסק המן. אין יותר לחם, אין יותר קדושה בחומר. יש קודש, יש חול, יאללה, תחבר ביניהם עכשיו בארץ. מה אתה צריך לעשות? צריך לחזק את יהושע בקודש. וצריך לחזק את יהושע בחומר, וצריך לחזק את יהושע בשניהם ביחד, נכון? תהיה חזק פה, תהיה חזק פה, ותהיה חזק בשניהם ביחד. עכשיו בואו נקרא את הפרק ונתחיל להבין קצת. ויהי אחרי מות משה עבד השם. מה זה אומר שהוא עבד השם? זה אומר שהוא בטל כולו לבורא, הוא כולו בטל לקדוש ברוך הוא. אין פה מימד של סטייה ימינה ושמאלה, אין מחשבה ואמינה של בחירה ימינה ושמאלה, כולו בטל השם. ויחרת מות משה עבד השם, ואומר אל יהושע בן נון משרת משה לאמור. ואין את זה, אם הוא עבד אז הוא המשרת של משה. עכשיו אולי נגיד פה עוד נקודה, העבודה שבארץ ישראל, נחזור על זה כמה פעמים אבל זה חשוב להזכיר את זה, העבודה שבארץ ישראל היא עבודה שהיא לא ללמוד הלכה חיצונית כמו בגלות. לכן תראו מי נבחר להיות המנהיג. אני שואל אתכם שאלה, מי היה יותר בקי בתורת משה? ישוע, כלב או עתניאל בן קנז? עתניאל וכלב. אז למה ישוע נבחר? כי הוא נער לא ימיש מתוך האוהל. הוא היה, כפי שנוהגים לומר בדרשות או בכנסת, מה אומרים? הוא היה מסדרת הכיסאות, היה גבאי, נכון? מה זה בעומק הדברים גבאי? הוא לא היה התלמיד הכי מבריק של משה ברמה אינטליגנטית שכלית. מה הוא כן היה? זה שלמד הכי הרבה מהמידות של משה. יש ביטוי בחז"ל, גדול שימושה יותר מלימודה. אפשר לומר שהצד הנשי הוא יותר שימוש תלמידי חכמים, והצד הגברי הוא יותר לימוד תורה. והצד הנשי הוא טבע החיים של התורה. בארץ ישראל מתגלה טבע החיים של התורה. אתה צריך מנהיג, לא מנהיג שהוא עכשיו יודע יותר ממשה או יודע כמו משה. בוא נגיד שלדעת כמו משה זה בלתי אפשרי. ברמת, אפשר לומר, ברמת תורת הנגלה של משה, ברמת ידיעת ההלכות, אין. לא תוכל להשיג. אבל ברמה הרוחני של משה גם אין, אבל מה? יש התקדמות. כי אתה יותר בחירי. כלומר, עם הדורות, אנחנו לא נהיים יותר חכמים מהדורות הקודמים ברמת רוחב ההיקף החיצוני. אבל מה שכן, ברמת הנפש והנשמה אנחנו יותר גדולים. בעל הסולם מביא איזה משל. הוא אומר, תראה מה קורה כשאתה גדל. האם כשאתה גדל, נהיה בן 80, נהיה לך עוד יד או עוד רגל? לא, נכון? אבל מה כן גדל לך? הנשמה. הנשמה גדלה. כי יכול שעבר הזמן הנשמה גדלה, ואתה נהיה באמת יותר בכירי. לכאורה אתה קטן בכמות, אבל גדל באיכות.
אבל זה נהיה יותר בכירי בגלל שהנשמה עולה, או בגלל שהגוף עצמו דווקא יורד?
זה לא שהנשמה הגוף יורד, זה בגלל שהנשמה נכנסת יותר בגוף. כלומר, מהו הגוף? הגוף הוא עיבוי של אור הנשמה. אוקיי, הגוף זה לא... זה נשמה, זה אור שיתעבה לחומר, לכלי. ככל שעובר הזמן, העיבוי של האור נעשה יותר גדול, ונהיה יותר כלי. והנשמה נכנסת יותר בגוף, נקרא לזה ככה. ואז, ככל שהנשמה נכנסת יותר בגוף, הגוף נהיה יותר נשמתי.
לכן כאילו...
רגע, ואז הגוף, כלומר, הרצון לקבל, הופך יותר לרצון להשפיע. והטבע שלך נהיה יותר נתינה, ופחות רצון לקבל.
לכן נוסח כבוד שלנו, בגיל 100 עבר כאילו במת מנהרה, כאילו
שהכוונה
מת הגוף.
אז כנראה שבאמת זה הרובד הזה, שלעבר באמת מן העולם, הכוונה היא שהוא מת מן הדרגות של העולם הזה. טוב, אבל תמיד שאם הוא חי, אז כנראה שיש לו עוד מה להשלים. וכנראה שגם אם הוא משלים, זה גם תמיד שזה לאו דווקא כל אדם הוא כזה. באמת פוטנציאלית זה מה שאתה יכול להגיע עד גיל 100. פוטנציאל של האדם. באמת, אתה יכול בגיל 100 להגיע שלמצב שאתה מבטא את כל המציאות של העולם הזה, אבל אתה יודע, דיברנו על זה בשיעור הקודם, יש גם תאוות רוחניות. גם עליהם צריך להתגבר. גם אותם צריך שזה יהיה מתוך רצון להשפיע, ולא מתוך רצון לקבל תאוות רוחניות. אפילו תאוות רוחניות. כן?
מה זה אומר תאוות רוחניות?
הרגשת פעם עונג בתפילה? הרגשת? דוגמה, תאווה רוחנית, גם עליה צריך להתגבר. גם על זה, אתה
כרגע...
מה לא הבנת? אתה צריך להתגבר עכשיו ולאכול לא בריא או לאכול לא קשר. לראות דבר לא צנוע. אז יש גם להתגבר על תאווה רוחנית. אני יכול, לא חושב כרגע
שאנחנו... תאווה רוחנית זה לא טוב?
אז אני אומר לך שלא. גם זה רצון לקבל.
אה, אין בעיה ליהנות מתפילה. זה המטרה.
נכון. אין בעיה ליהנות מתפילה. המטרה זה אפילו ליהנות מתפילה. אבל שזה לא יהיה עכשיו המקום שלך שמתוכו אתה עושה את זה. כלומר, הייעוד זה שהקדוש ברוך הוא ישפיע על האדם, מה שנקרא את התאווה האלוהית, שזה העונג. אבל אני לא עושה את זה בשביל זה. אני עושה את זה כדי שתכלית הבריאה תופיע. עכשיו, אני יכול להגיע בקלות למצב שמרוב שאני מתענג מזה, אני עושה את זה בשביל זה. זה מאוד קל להגיע לשם. וגם, אולי קשור גם בשיעור הקודם של תפילה, לא לגשת את זה בתפילה. לא לגשת את התפילה מתוך המימד הזה. כי ככה יהיה מאוד קשה לכוון. ואתה תבוא מתוך רצון לקבל ותשכח לגמרי את כל מטרת התפילה. בסדר? אז, בארץ ישראל אנחנו צריכים מנהיג שהוא לא כופה את התורה. שהוא מסביר את התורה. שהוא חווה ממשה, שהוא קטן ממשה במדרגה. הוא יכול להבין טעם, הוא לא מגמגם, כלומר, הוא יכול להסביר ולהבהיר את הדברים, והוא קטן ממשה במדרגה, והוא גם יכול להבהיר את הדברים בצורה שהיא בחירית, כי הוא יכול להסביר את הדברים. אבל הוא גם ספק מהמידות של משה. אפשר לומר שהתורה תהיה הטבע שלו. ואתם, כלומר, הוא לא ספג עם משה, בעיקר, הוא ספג עם משה את הצד השכלי, אבל זה לא העיקר אצלו. העיקר אצלו זה הממד ההתנהגותי, הממד של החיים של התורה, שהתורה תהיה הטבע שלי. הבנתם את המעבר מההנהגה של הגלות להנהגה של ארץ ישראל? תראו, אני חושב אפילו ברמה הרבנית, שהיום אנשים באמת רוצים יותר עכשיו רב, שלאו דווקא הוא... הוא גדול ברמת ה... זוכר אפילו הרב קלנר אמר את זה פעם. שמי שם צריך להסביר את התורה, זה לא הרבנים הגדולים. זה הרבנים הבינוניים. אני חושב שזה קשור לנקודה הזאת כאן. מה זה הרבנים הבינוניים? זה מי שמבין טעם. יכול מי ש... כי אותם גדולים, אין את אנשים גדולים. זה לא מקטנותם. זה כמו בדרגת משה. באמת, אתה צריך מישהו שידע לחבר את זה לעם.
כי... זה כמו משה לאורן בכל
עולם. נכון. נכון, אתה רואה שמואל, היה עובר בכל... שמואל כולל את משה ואהרון, כי משה הוא הנצח, ואהרון הוא ההוד, הוא ההוראה. אהרון משנה הוראה, הוא מסביר. ושמואל כולל את שניהם, כי הוא היה גם וגם. בסדר? זה הגדלות של שמואל על פני שניהם. אז אנחנו צריכים בארץ ישראל סוג הנהגה בסוג אחר, שיכול להכניס את עם ישראל לארץ ועוד יישאר בגלות ותקל בסלע, אלא תדבר אל הסלע. לכן משה עבדי מת, נרגת משה מתה. ואתה, קום עבור את הירדן הזה. אתה וכל העם הזה. איזה מילים? מה השעה? בעצם יש לי פה. בוא נעשה לך. אוקיי. מה, איזה מילים מזכיר לכם הביטוי, המילה ירדן? מה זה ירדן? מה זה מזכיר לכם? תחלקו את זה לשני מילים.
לרדת.
לרדת, מה? לרדת מה? ירדן. יר? ירד? דן. אני עזר לכם קצת, נו. ירד? דין. ככה חזל דורשים את זה. ירד הדין. אני אסתכל במפרשים שם, אני אגיד לך מי. אבל ככה זה דורשים את זה. ירדין ירד הדין. מה זה ירד הדין? הדין זה הכפייה. הכניעה. כן? האסלאם זה מידת הדין, נכון? חורקת הדין. מה זה אסלאם בערבית? זה כניעה.
שלום. שלום.
לא. בלי ידעת ערבית זה לא שלום. אסלאם זה קנייה. והדין זה הקנייה. בגלות יש קנייה. אתה צריך להיכנע, להכניע את הכוחות שלך. בארץ ישראל אתה לא כובש את הכוחות, אלא המוסר הוא ישר. בסדר? שמוסר ישר, הכוונה היא שהטבע שלך הוא מחובר לאלוהים. וזה מצד הטבע שלך, אתה לא צריך להיכנע.
קנייה מוחלטת
לרצון האל. כן, רואה? זה לא שלום. אז הדין, ירד, מה זה ירדן? ירד הדין. המימד של הדין, של הקנייה, יורד. לכן עכשיו הולכים לחצות את הירדן. הולכים לחצות את הירדן. רק תראו, הירדן הולך להיקרא ל-12 חלקים. כי בעצם ירידת הדין, כלומר, המימד הזה של ירידת הכפייה ועליית מרחב הבחירה, מתגלה ב-12 רבדים. ב-12 רבדים. כלומר, כל שבט, כל צד באומה, יש לו בעצם ביטוי של מימד אחר של הבחירה. הוא מבטא את הצד הזה בבחירה. נגיד, הוא בא להביא, כן, חזל דורשים, הם מחלקים ל-12 השבטים, ל-4 מחנות, שמתחלקים ל-4 חלקי התורה. פשט, רמז, דרש וסוד. בסדר? אז יש את אלו שמביאים את מימד הבחירה בצד הזה של התורה, ויש את אלו בצד הזה של התורה, ויש את... כלומר כל אחד מביא רובד אחר. הוא מדגיש את הרובד הזה של הרובד היותר הלכתי, הוא מדגיש את הרובד שיותר תורת הסוד, יש את תורת הרמז, או נפשות שהן יותר אינסטינקטיביות ויותר הכרתיות, ואלו מדגישים יותר דווקא את הצד של הכפירה. כל אחד בא להביא, כלומר כולם משלימים, בכל 12 החלקים באים להשלים ביחד את המימד הזה של הבחירה, של ירידת הדין והמעבר ממימד הכניעה בגלות למעבר אל הבחירה. אנחנו רואים בגלות זה כניעה מוחלטת, כלומר הכל ניסים. מה זה נס? נס זה כניעה, אני לא בוחר בכלום, אני כמו ילד קטן. שימו לב המרגלים, איך היה העונש שלהם? דרך הטבור. מה זה הטבור? הטבור זה ביטוי לחבל הטבור. כלומר, זה הממד הזה של אתה מחובר לחבל הטבור, אתה נמצא במציאות של עיבור, של ילדות, של קטנות, של אינסטינקטיביות, של תינוק. בסדר? אז עכשיו צריך לקום ולעבור את הירדן הזה. אתה וכל העם הזה אל הארץ, כן? אל הארץ, כל אשר תדרוך כף רגליכם, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, בו לכם נתתיו. כאשר, יש פה בעיה במלל של הפסוקים פה, קפץ. כאשר דיברתי אל משה, מה המשך? אני, זה קפצתי פה? תקרא רגע, נווה? אליה, תקרא רגע פסוק ג'?
לא, דילפתי.
דילפת? כאשר דיברתי אל משה, יהיה עימך, אם אני זוכר נכון. רגע, נראה פה את ה... רגע אחד. קפצתי בפסוקים שם. רגע אחד. יהושע. מחילה. כן. כן. כל מקום שתדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול, נהר פרת. כל ארץ החיטים, ועד הים הגדול מבוא השמש יגיבו לכם. מעניין, כל ארץ החיטים. מה זה חטא עם תף? מה זה חטא עם תף? כל ארץ החיטים. ויהי חיטת אלוהים על הערים, ולא רדפו אחרי בני יעקב. מה זה חיטת?
פחד.
יפה. אז כל ארץ החיטים, הכוונה היא שעכשיו צריך לכבוש את העמד הזה של הפחד. מה היה בגלות? כל העמד הזה של הפחד, של החטא המרגלים והקטנות הזאת, היינו כחגבים, מימד של קטנות כזאת, פחד ילדותי כזה, הארץ הזה מימד של, מימד של גבורה, התגברות על החיטיות, על, ה, כן, על, על, על הפחד, על הקטנות. ועד היום הגדול מבוא השמש יגיעו לכם, לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה ימח לא הרפך ולא עזבך. חזק ואמץ, כי הייתה תנחיל את העם הזה לארץ שנשבעתי לאבותם לתת להם. זוכרים? איך צריך לחזק את יהושע? צריך לחזק אותו ברובד החומרי. וצריך ברובד הרוחני, וצריך בשניהם ביחד. כי עכשיו עוברים מהממד הזה של החיבור של החומר והרוח, אבל אז זה היה בצורה של בלי בחירה, לחם מן השמיים, נס. ועכשיו צריך שהלחם יוצא מן הארץ, מתוך בחירה ועמל. צריך שהקדושה והחומר יתחברו ביחד מתוך בחירה שלנו. זה לא פשוט. לכן צריך לחזק את יהושע ברובד החומרי. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם היחד שנשבעתי להם. רק חזק ואמץ מאוד. עכשיו מה? לשמור לעשות ככל התורה. אז באמת צריך לחזק אותו? ברובד של הקודש, של הרוחני. אשר ציווך משה, דיאל תצור לימין ושמאל, למד, הסכים בכל אשר תעשה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. למד ישמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אתה צריך את דרכך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תרוץ צרת לך, ינך אשר יכול אשר תלך. יש, הפסוק הזה, ככה, זוכר, שמסביר לאנשים שעכשיו מטרת התורה זה להשיג בעצם את הנקודה הזאת של הנבואה, להבין איך העולם עובד בפנימיות שלו. מתוך כך להשיג איך לפעול במציאות היום. כן, דרגות שונות, הסברנו שדרך השכל זה רוח הקודש, ועד הדרך הדמיון זה יותר בכיוון של נבואה. אז אני אומר את האנשים, אז אני זוכר פעם איזה מישהו אמר לי, מה פתאום? המטרה של התורה זה והגיד את הביום המלילה למד ישמור לעשות ככל הכתוב בו. כלומר, מה המטרה של התורה? לימוד הלכה. אני קודם כל...
מה המטרה של הלכה?
זאת שאלה טובה, וזה לא התייחסו. אבל יש פה נקודה חשובה. קודם כל, התשובה שניתי לאותו אחד, אמרתי לו, תראה, יש 22 שיטות בראשונים מה תכלית הבריאה. מתוך הנחה שהתורה אמורה להביא את תכלית הבריאה, כי הרי הסתכל באוראי תעובר העלמה, אף אחד לא אומר שתכלית הבריאה זה לימוד הלכה. זה דבר ראשון. דבר שני, כפי שאתה אומר, אמרו כבר חזלנו הספרדים, זכרונם לברכה, הלכה אותיות. כלי. לא, זה אשכנזים אמרו ללכת. ללכת, תתקדם, זה רפון. אבל הספרדים אומרים, הלכה אותיות כלי. מה זה אותיות כלי? הכוונה היא שההלכה היא כלי בשביל התכלית של הבריאה. ברור שבסוף הלימוד צריך להביא בסוף ידי מעשה. אבל נו, יביא ידי מעשה. ומה? ומה? מה יקרה בסוף? בסופו של דבר, תופיע תכלית הבריאה, שהיא השגה דרכי השם בעולם. באמת, אתה צריך להגיע עד מצב של הקיום הכי מדויק, כדי שבסוף המצוות יופיעו בך עד מצב, שכן, הסברנו הרי שסיפורי התורה הם האידיאל הגדול. והמצוות מושכות את האידיאל הזה עכשיו לראייה שלי, לשמיעה שלי, לחושים שלי. אז לכן צריך לעשות את המצוות בצורה מדויקת, באמת, כדי שאותו אידיאל גדול יופיע בי בצורה הכי מדויקת שיש. ברור. אבל המטרה זה שבסוף האידיאל יופיע בי, ולא שאני אעשה את הלכה וזהו. מה קורה למי שמסתכל על התורה בצורה כזאת? הפרשה אומרת, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה. אומר הזוהר הקדוש על הפסוק הזה. מה זה בחומר ובלבנים? בחומר ומררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, חומר, דק על וחומר. לבנים, דל ליבון הלכה. מה זאת אומרת? מי שמסתכל על התורה כחומר ולבנים, כקל וחומר וליבון הלכה, כלומר מסתכל על זה רק בצד הפשטני שלה, של הנגלה, הוא מרגיש את התורה כעבודה קשה וכמו עבודות מצרים. ואז הוא זורק את התורה מעליו. זה הנקודה של הקאה בסלע. מה צריך להעמיק כאן? מה הנקודה כאן? הנקודה כאן שלמה תשמעו לעשות ככל הכתוב בו, כי אתה צריך את דרכיך, כאילו, אחרי שתעשה ככל כתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך, ואז תסכים. מתוך כך תצליח את דרכיך. ומה דרכיך? זוכר? להנחיל את עם ישראל בארץ ישראל מתוך התורה. שהתורה תופיע בארץ. על זה שמירת ההלכה. אבל ההלכה זה כלי. אבל באמת, יש חשיבות כאן למה אני מצאתי בשני רבדים, למה פתאום יהושע מצווה לשמור את התורה? שמואל לא מצווה את זה, למה דווקא יהושע מצווה לשמור את התורה? התשובה היא מסכת אבות, פרק א', משנה א', מה כתוב שם? משה קיבל תורה מסיני ומסרה, הנה המסירה, הנה המסירה. סיבה נוספת למה יש פה את המסירה, כי עד עכשיו אף אחד לא קיים תורה ומצוות, כולם שמרו מצוות.
לא קיימו אותם.
אם לבן גרתי ותראה מצוות שמרתי, כי בגלות המצוות הן מבחינת ציונים, הציבי לך ציונים. ובארץ ישראל, שסוף סוף לקיים. למען תשמור, תשמור, שמירה, ותקיים ולעשות. כן, תשמור לעשות, כי יכול הכתוב. כלומר שהשמירה תמיד העשייה עכשיו. זה המעבר לארץ ישראל. כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. כלומר, על ידי הרובד הזה של שמירת הלכה, תוכל להצליח את דרכיך בכיבוש הארץ מתוך תורה, וגם להשכיל. כלומר, גם להבין את דרכי השם בעולם. גם המפרשים כאן מסבירים על רעיון של למען תשמור, והגית בו יומם ולילה, שההגיעה היא הרובד הרוחני שבה. כלומר, תגיע, כדומני המלבים אומר את זה, שיש פה את החיבור בין אתה או הלכה לבין הרובד האגדי, הרוחני. כן, אז אני מוציא מכלל הבנה שהמטרה זה רק לעשות, לקיים את ההלכה בארץ. זה הידוי כתה מטרה בגלות. אבל בארץ, המטרה היא אחרת, המטרה היא לחבר בין שניהם ביחד. ולכן זה דווקא מופיע כאן, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו. כי אז תצליח את דרכך, ואז שוב פעם הוא מחזק אותו, לא ציוויתיך חזק אמץ. למה שוב פעם חזק אמץ? כי כאן זה החיבור בין שניהם. כאן זה החיבור בין הרובד האגדי לבין הרובד ההלכתי. בין הרובד של הקיום, בין הרובד של של הכיבוש הארץ, אבל שיהיה מתוך תורה. בין הרובד החומרי, הצד הפשטני של התורה, החומרי של התורה, הנגלה של התורה, בעצם הצד הנסתר של התורה. ואז יתחיל באמת הקיום, כי תוכל לקיים אותה. נראה, טוב, בואו נסיים את החלק האחרון. ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, עברו בקרב המחנה, וצבו את העם לאמור, אחינו לכם צידה, כי בעון שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה לבוא לרשת הארץ, אשר השם יוקרם לתת לכם לרשתה. רגע, תראו איזה יופי. תראו את המילים. עברו בקרב המחנה, הוא מדבר אל שוטרי העם. שוטרי העם זה האנשים הקשים. מה כאן, מה שוטרים עושים? עברו בקרב המחנה, וצבו את העם, אכינו לכם צידה, כאילו השוטרים מתחילים לדאוג לעם. הרובד של הדין הקשה מתחיל להיכנס בו מה? חסד. הרובד של הכפייה מתחיל להיכנס ברובד של חירות. נגיד, מה ששמעתי בשם הרב שרקי, כל פעם שיש בתנך שלושת ימים, שלושה ימים, זה הפר בין ישראל לעמים. אוקיי? תמיד תמיד. נגיד בפרשת העקדה, והיא ביום השלישי, נכון? אז ביום השלישי זה בדיוק שמה, כן, עם הנקודה שישמעאל ואליעזר לא רואים את הענן קשור על ההר, ואברהם יצחק כן רואים. אז זה הפער בין ישראל לעמים בריאת הנבואה. אוקיי? ככה זה כל פעם שיש שלושת ימים. לפעמים צריך להיכנס פנימה, לדוגמה, כי בעוד שלושת ימים נישא פורות ראשך מעליך. זו הנקודה שם. מי שרוצה ירד בסיפורים כספרים, אני אגיד הכל. אבל כאן נגיד, בעוד שלושת ימים, אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת הארץ. אז מה הנקודה של פער בין ישראל לעמים? שאצל העמים זה רק דין או רק חסד. אצלם השוטרים הם אנשים קשים ורעים. אבל זה בעם ישראל, השוטרים עוזרים. הדין הוא בתוך החסד. זה בא ביחד. אין סתירה בין הרוך לקושי, בין החסד לדין. ותראו איזה יופי, ולרובני ולגדי, ולחצי שבט המנשה, אמר יהושע לאמור, תן, אותם אלה שעשו בעיות אז, נכון? אותם אלה שיושבים בעבר הירדן המזרחי, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד השם לאמור, אדוני אלוהיכם מנחיל לכם ונתן לכם את הארץ הזאת, נשכם תפכם ומקניכם ושבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן, ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם ראשונים כל גיבורי החיל ועזרתם אותם, עד אשר הניח השם לאחיכם ככם, וירשו גם הם את הארץ אשר השם יקרא נתן להם, ושבתם לארץ ירושתכם וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד השם בעבר הירדן מזרח שמש, ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, וכל אשר תשלחנו נלך. תבינו שהצד הזה שאותם אנשים שהיו חיים בעבר הירדן המזרחי, למה אותם שבטים נבחרו? כי זה שבטים שצריכים להשפיע על אומות העולם. עבר הירדן המזרחי זה הגבול של ארץ ישראל. זה הנקודת ההבדל בין ישראל לעמים. יש עוד דיבה מר אשר, כי הוא אומר פה על ראובן וגד ראשי תיבות, גר. שרוצה שזה איזה ספר, אתה זוכר? יפה, לחזור מתוך שאלה. יש איזה שמה, בפרק גימטריות שחוקות וראשי תיבות. מה הרעיון של ראשי תיבות? באתי את זה שמה. גר זה גד וראובן. אפשר רוצה גם במספרים שלהם, למה? של האלפים שיש אצל כל מספר, שכאן 30 ומשהו אלף, כאן 40 ומשהו אלף. אבל הנקודה של גר, הכוונה היא שהם כביכול הצד של הגר של המשרד. זאת אומרת, לקרב את אומות העולם. עכשיו, לקרב את אומות העולם, אתה צריך קצת להיות דומה להם. זאת אומרת, מדובר פה באנשים שיש להם הרבה צדדי דין ששייכים לאומות העולם. אבל בגלל שיהושע הוא איש אשר רוח בו, כן, אז הוא יודע להלוך, אומרים חז"ל, כנגד רוחו של כל אחד ואחד. הוא יודע לקלוט האנשים, הוא יודע לדבר אל האנשים. לא צריך להגיד לו, אתם תשבו פה ואחריכם הלכו למלחמה. לא צריך להגיד את זה. העם שומע לו. כי יהושע הוא הצד הבכירי, הוא ההוד. אתם תשימו לב שיהושע הוא מבני, נכון? מבני רחל. נכון? בשבט אפרים כמדומני. נכון? מה זה בני רחל? בני רחל זה מה שנקרא עלמא דגליה, העולם הזה. כלומר, חיבור למציאות. משה הוא בני לוי, זה בני לאה, זה עלמא דקסיא, זה העולם הבא, אנשים שהם שייכים לעתיד. יהושע בעולם הזה. שוב במציאות. לכן בחטא המרגלים שיהושע ניצא, זה לא היה חידוש. אבל שכלב ניצא, זה היה חידוש, כי הוא יושב את יהודה. אז כלב בן יפונה, כן, ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו. למה הייתה רוח אחרת? אם יהושע לא הייתה רוח אחרת. יהושע זה הרוח שלו, זה הטבע שלו. אבל כלב זה לא הטבע שלו, כי הוא שייך לבני לאה. אז הוא צריך לחטוא בחטא המרגלים, ששם לפחד מכביכול מהחומריות. מה שחטאו שאר המרגלים. אבל אז למה, אז למה דווקא השבח הוא לכלב? כי כלב הייתה רוח אחרת, כשייך ליהודה, אבל יהושע, הטבע שלו זה דווקא הרובד הזה של, של העולם הזה, של החיבור לעולם הזה. וכן אומרים לו, ככל אשר שמענו על משה, כי נשמע אליך, רק יהיה השם לוקח הימר, כאשר יהיה משה, כל איש אשר אמיר את פיך, ויש ממריך אשר צבנו יומת, רק חזק ימאס. חבר'ה, אנחנו, מי שידבר, מי שיגע בך, אנחנו נטפל בו. כאילו, זה אנשים, שמע, אנשים גסים היום, אף אחד לא יגע ביהושע. כאילו, הוא כל כך הצליח לקרב את האנשים הכי רחוקים, הוא מדבר בשפה של העם. הוא מדבר בשפה של העם. הוא לא, שימו לב, הוא לוקח את תורת משה, את האידיאלים הכי גדולים, הוא פשוט מנחיל אותם מתוך ארציות, מתוך חירות. הוא יודע לדבר. זה הרובד של יהושע. זה הרובד של יהושע. והוא מציע לחבר בין האנשים הכי חומריים להכי רוחניים, וזה החזק באמת שדיברנו עליו קודם. כן?
משה היה רבין כאילו?
משה כן, משה זה היה לו רובד היה בו מידה של חסד, אבל זה היה שומר בגב אל גב. של יהושע יכול להופיע את זה ביותר של פנים לפנים, מתוך רובד של הכרה. טוב, יישר כוח.